שלום לכולם. אנחנו הולכים לצאת למסע ארוך, אני לא מבטיח שנסיים את המסע, על מגילת רות. האמת היא שזה הולך לעשות לנו קצת מהפך בשיעור הזה בעזרת השם. אז נתחיל לאט לאט, קימה קימה בעזרת השם, ונראה בגולתן של ישראל. מגילת רות נמצאת, מה? ספים יש שם היום. בדרך כלל השאר האנשים עובדים, גם כל זה בסדר. בסדר? מגילת רות נמצאת בעצם בסוף התנ"ך כאחת מהמגילות. אבל באמת אנחנו יודעים מבחינה היסטורית מתי היא חלה. היא חלה בתקופת השופטים. חז"ל אומרים שזה, ככה פתח הפסוק הראשון, ויהי בימי שפוט השופטים. הפסוק הזה אומר דרשני. כל מילה פה נדרשת. יש פה משמעות לכל מילה. ויהי בימי שפוט השופטים. ויהי רעב בארץ. הכל פה משמעותי מאוד לתעלומה שקורית פה במגילת רות. קודם כל, חז"ל אומרים לנו במסכת מגילה, כל ויהי אינו אלא לשון צר. הגמרא שואלת, ויהי ביום השמיני? טוב, היה נדב ואביהו, שואלת הרבה ויהי, יש הרבה ויהי של לשון שמחה. אומרת הגמרא למסקנה, כל מקום שנאמר ויהי בימי, אינו אלא לשון צר, ואז היא מונה אותם, ואנחנו מכירים. מה הצער הגדול שיש לנו פה? מה זה ויהי בימי? איך לומדים חז"ל מהמילים ויהי בימי, שיש פה צער? מסביר הגרא, ויהי, מה זה יהי? יהי זה הוויה חדשה שצריכה לפרוץ קדימה. יש התהוות שצריכה לצמוח. קומה חדשה שצריכה לצמוח במציאות. יש פה איזה יהי. הוו של ויהי מעכבת אותה אחרי זה. הוו מהפכת את היהי מעתיד לעבר, מחזיקה אותו. אז יש הוויה שצריכה לצאת, והיא לא בוקעת החוצה. אבל אם זה סתם ויהי, אז יכול להיות לזה הרבה סיבות. אבל אם זה ויהי בימי, הסימן שאנשים שנמצאים שם אלה שמעכבים את הקומה החדשה מלפרוץ. אז אם כן, אנחנו פותחים בתור חידה, אנחנו נמצאים באמצע תקופת השופטים, ויש פה איזה משהו חדש שצריך לפרוץ, ואנחנו לא יודעים מהו, אבל יש צער כתוצאה מזה שלא נותנים לדבר החדש להתקדם. ויהי בימי שפוט השופטים. חז"ל אומרים, דור ששופט את שופטיו. אומר לו, טול קיסם מבין שיניך, אומר לו, טול קורה מבין עיניך. בעומק הדברים אנחנו מבינים שעם ישראל נמאס לו מהשופטים. הוא שופט את שופטיו. עם ישראל מרגיש בפנימיותו שאין פה, אין כבר תפקיד לשופטים. יש משהו שחדש שצריך לצמוח, אבל זה מתעכב. ובתוך כל הפסוק הזה, מיד אחרי זה, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. כשהמציאות קשה, בורחים לחוץ לארץ. חז"ל מספרים לנו, בטח, אתה יודע מה קרה פה? אני אספר לך מה קרה. אלימלך הזה, הוא היה עשיר גדול, הוא היה איש, יש לנו חשיבות, נכון? כולם דפקו אצלו בדלת, אמרו לו, תביא לנו כסף, אוכל, רוצים לאכול. די, נמאס לי מה לעשות צדקה, ומה עושה האיש? הולך למואב, כי מואב זה האנטיתזה לחסד. על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה האנטיתזה לחסד. כשאדם לא רוצה להיות בחסד, הוא הולך למקום השני, לשדה מואב, למקום של החוצפה, למקום של העזות, למקום המקולקל, המסואב, שעליו נאמר לו, יבוא עמוני ומואבי בקהל השם לעולם, לא שלוש דורות כמו המצרים, לעולם. אחרי מה שמצרים עשו לנו עוד שלוש דורות, אנחנו יכולים לקבל אותם, אבל מואב זה פשוט אנטיתזה. עד כאן הסיפור הקלאסי, כמו הם מכירים. הם דפקים על הדלת של אלימלך, אלימלך לא שם עליהם. ומחלון וחיליון הם זום מתבוללים. בכלל פלא, מה הוא קורא להם מחלון וחיליון? זה כנראה, אני אגיד לכם, זה אנשים מיואשים. אנשים שאין להם כוח למציאות. הכל זה כיליון אצלהם. הם שונאים את עם ישראל, הם לא רוצים לפרנס אותם, והם בורחים משם. ואין להם כוח למציאות בעצמה, אז הם קוראים להם מחלון וחניון גם לבנים שלהם. והנה, לא פלא, רגע, לאט לאט. ולא פלא, שמה קורה בסוף? הם מתחתנים, נשים נוכריות. בסדר, גבי עוד מעט. הם נשים נשים נוכריות, ולוקחים להם נשים, ולא פלא. ועוד איזה נשים נוכריות? לא תגידו סתם אנשים מהשוק. את הבנות של עגלון מלך מואב, חזם מספרים, רות ואורפה יצאו מעגלון, מלך מואב, משמיד שלמת הדף יומי, בשכר דבר סתר לי אליך, זכה ויצא ממנו רות, נכון? אז הם התחתנו את לכאורה עם הארדקור של הגויות ושל האנטי חסד. זה לכאורה הסיפור פה. ככה אנחנו קוראים. כל שנה ושנה, ככה אנחנו קוראים את אלי מלך, יש אפילו קומיקס כזה יפה שהוציאו לילדים, רואים את העניים דופקים וצועקים, ואלי מלך אומר להם, תעוף מפה, לא רוצה, תצאו מפה. עד כאן היה יכול להיות טוב. אלא שיש קצת בעיה. כי כל הסיפור של מגילת רות, בעצם אני אגיד לכם מה, הסיפור הוא כזה, שיש פה מישהו מעם ישראל, קוראים לו מחלון, והמחלון הזה, המחלה הזאת, הוא מתחתן עם גויה, וכל הסיפור של מגילת רות, זה איך אנחנו עושים לו איבום. עכשיו הדבר הזה פלא, כי איבום, קודם כל במובן ההלכתי, הוא לא תופס פה, מכמה סיבות. הוא התחתן עם גויה, אין פה ניסויים, דבר ראשון. דבר שני, בועז הוא לא אח של מחלון, אין איבום. דבר שלישי, הכי צועק, לא מבחינה הלכתית, איך אתה רוצה להקים שם של כזה שייגת, שהוא עכשיו, מה הוא רוצה לעשות? לעזוב את כנסת ישראל, ואתה מחפש להקים שם ברוכת להשם ביתי, את אבת חסדך האחרון מן הראשון, שכוייך גדול, את רוצה להקים שם למת הזה, לשקט הזה שעוזב את כנסת ישראל, שכופר לכאורה. מה זה? זה הסיפור של מגילת רות. ומתי ומה רות? את אבת חסדך האחרון מן הראשון. זאת אומרת, מה החסדה של רות? שהסכימה להתייבם ולהקים את שמו של המת, וכל הסיפור מסתיים. אנחנו הרי יודעים, כולנו יודעים את הסוף, נולד דוד, מבסוטים, מבסוטים, עבדו עליכם, פשוט עבדו עלינו. הסיפור פה הוא אחר לגמרי, צריך לקרוא אותו בעיניים אחרות, אין מה לעשות, חייבים להתקדם. עבדו עלינו, אנחנו קוראים את הסיפור, טוב יפה, דוד יוצא, כולם מבסוטים, עייפים, מתאפסים במגילת רות והכל בסדר. מה זה? מה זה העיבור הזה? זה פלא, בכלל זה לא הלכות איבום, ובית, זה לא, אין פה את הרעיון של איבום, להקים שם, להחיב המת, איזה להקים שם? איזה להקים שם? יש פה דבר שצריך למחוק אותו, לכאורה. אז הפלא הזה כבר דורש מאיתנו להתבונן מי הוא אלי מלך. חז"ל אומרים, אלי מלך הוא לא היה סתם. קודם כל, איפה הוא גר? הוא גר, וילך איש מבית לחם יהודה. כל פסוק, כל אות פה צריך לנשק אותה, הכל פה סודות. זה איש, אין איש אלא לשון חשיבות. אז אנחנו עד עכשיו נתנו את החשיבות לזה שיש לו הרבה כסף. בן אדם עם כסף הוא לא בן אדם חשוב. איש שבמקרא זה לשון חשיבות, כי הוא בן אדם משמעותי, הוא איש, הוא בעל קומה, והוא גם גר בבית לחם יהודה. זה אומר הרבה, כי כשהולכים להמליך מלך, תמיד הולכים לבית לחם. כשרוצים לחפש מנהיג, מחפשים בבית לחם. לכן, כל הסיפור הפלא הזה פותח מזה שאיש כזה גדול עזב את בית לחם יהודה. אז עד עכשיו קראנו איך הוא עשה את זה, אבל פתאום אנחנו מסתכלים, רגע, זה כל כך היה משמעותי שהוא עזב, אז סימן שהוא איש משמעותי. אז בואו רגע שנייה ננסה להבין מה המשמעות של אלי מלך. באמת, מה המשמעות של אלי מלך? מי הוא אלי מלך הזה? אז יש לכם מקור פה, מקור מספר 3. רש"י, כמובן חז"ל אומרים את זה הרבה פעמים, מאיפה מגיע אלי מלך? אז רש"י על הפסוק הזה, הוא מדבר על מודה לאישה, על פסוק קרוב לאישה, קרוב לנו. אז אומר רש"י, קרוב בן אחיו של אלי מלך היה בועז. הוא בן אחיו, הוא אחיין של אלי מלך. אמרו רבותינו ז"ל, אלי מלך, תקשיבו טוב, וסלמון אבי בועז, ופלוני אלמוני הגואל, ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב היו. אז תקשיבו את הייחוס. בעצם אלימלך, עם עוד שלושה אחים, הוא הבן של נחשון בן עמינדב. אתם מדמיינים לעצמכם מה זה לגדול בבית של נחשון בן עמינדב? אתם מבינים מה הסיטואציה? הים עומד מול כל ישראל, ונחשון בוקע את הים. נחשון נכנס אל הים, הוא רואה את כל המציאות הקשה הזאת, והוא לא מפחד לשנייה. הוא נכנס פנימה אל תוך הים, ובזכות הדבר הזה שהוא נכנס עד לנשימה שלו, הוא בוסר את הנפש, הים נבקע. זה אדם שמסתכל לרע בין העיניים, ולא ממצמץ מילימטר. זה נחשון. הבית הזה, מה הוא מצמיח? אנחנו רואים איזה אנשים עוצמתיים, הוא מצמיח. אז עכשיו כבר אנחנו צריכים להסתכל על מלך ולהבין, וואו, רגע, יש פה מישהו, לפחות שגדל בביתו, הוא לפחות מביתו. איזה בית הוא גדל? תחשבו מה זה לגדול לאדם בנחשון. כולם מסתערים על המציאות, מביטים לבלבן של העיניים, יודעים להסתער קדימה. אז קודם כל אלימלך הוא כנראה בן אדם שגדל בבית גדול, בבית בעל עוצמות. ולכן חז"ל אומרים לנו, אלימלך, אומר המדרש שורת רבה, שהיה אומר, אליי תבוא מלכות. למה קוראים לו אלימלך? אומר המדרש שורת רבה, שהיה אומר, אליי תבוא מלכות. הופה. אלימלך לא סתם קטלקניה, יש לו אידיאל. הוא רוצה להביא שתבוא אליו המלכות. רגע, באיזה תקופה אנחנו נמצאים? שופטים. זה לא התקופה של המלכות. אהה, זה הסוד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עוד רגע אנחנו נסביר את זה. אומר רבי שמעון בר יוחאי במקום מספר 2 בגמרא בבבא בתרא, וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, אלי מלך מחלון וחיליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוץ על הארץ. אומר לנו רבי שמעון, כבר מכוון אותנו רבי שמעון כדרכו בקודש, מכוון אותנו להתבונן פנימה יותר, לא להישאר ברובד החיצוני. דרכו בקודש אומר לנו, תסתכל, הם גדולי הדור, הם לא סתם איזה אנשים ארחי פרחי. קודם כל תסתכל על החטא להם כחטא של גדולים. הם עשו חטא, אף אחד לא מתכחש, אבל החטא הזה זה חטא של גדולים. אנחנו מנסים להבין היום בסייעתא דשמיא מה החטא של הגדולים שהיה של אלימלך, מה אלימלך ניסה לעשות. אז אמרנו שאלימלך אומר, אליי תבוא מלכות. אני בעצם שנייה אתאר את כל מה שקראנו עד עכשיו באור אחר. עם ישראל נמצא בתקופת השופטים, והוא שופט את שופטה. יש פה הוויה חדשה שצריכה להתרומם פה, ועם ישראל מסרב לקבל אותה. יש ויהי, אבל היא מתעכבת, כי עם ישראל לא מוכן להתקדם לשלב הבא. מהו השלב הבא? אחרי השופטים אנחנו יודעים מה קרה. מגיע הספר מלכים, מגיע בספר שמואל, דר שמואל הנביא, וממליך את המלכים. שמואל היה הנביא האחרון כידוע, שמואל היה השופט האחרון, סליחה, השופט האחרון כידוע, והוא ממליך בידיים שלו זרע אנשים שממליך שתי אנשים, את שאול ואת דוד. הקומה הבאה אחרי שופטים זה מלכות. כולם יודעים את זה, נכון? כשנכנסים לכנסת לארץ ישראל, נצטוו עם ישראל שלוש מצוות, נכון? והראשונה שבהם זה להקים מלך. ואלי מלך שגר מבית לחם יהודה, שמכיר את החשבון, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, הוא הבן של נחשון בן עמינדב, המנהיג של כל עם ישראל, צועק פה, סליחה חבר'ה, תתעוררו, יש פה קומה חדשה, יש פה מלכות שצריכה לצמוח. איפה אתם? אתם לא שמים לב שאתם שופטים את שופטיכם? ואני אסביר לכם למה, אומר אלי מלך. כי יש קומה חדשה שצריכה לצמוח, מלכות. אתם, קל לכם תמיד, קל לאנשים להישאר בצור מרע. ומה לא טוב עכשיו, זה קל לאנשים לראות. כולם יודעים להסתכל מה לא טוב עכשיו. אבל מי יודע להתבונן טוב? זוכרים את רבי עקיבא מהשיעור שעבר? מי שיודע להתבונן טוב, הוא מסתכל, אומר, רגע, למה המציאות מתרועעת? למה יש חורבן? למה יש העדר? כי יש הוויה חדשה שצריכה לפרוס. ההבדל היא סיבת ההוויה. יש פה דבר חדש שצריך לצמוח. ומי מקשיב לזה? אלי מלך.
אלי מלך מבית לחם יהודה שגדל בין ברכיהם של כל גדולי האומה ומנהיגי האומה, אומר: חברים, תתעוררו, צריך לצמוח פה מלכות. והעם מסרב להבין. מתי הוא מסרב? ויהי רעב בארץ. אז תמיד אנחנו קוראים להם, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה. הכוונה, היה רעב, אנחנו יודעים מה הסיפור, היה רעב, כולם דפקו אצלו בדלת, הוא נתן להם לאכול, לכן הוא ברח, כי הוא לא רוצה להביא כסף. עכשיו נקרא את סברו אחר, ברשותכם. ויהי רעב בארץ. אומר אלי מלך, עד עכשיו אני סוחב. אולי מתי שהוא עם ישראל יתעורר. אבל אז מגיע המכה. יש רעב. ואנחנו יודעים, הסיבה, הדבר הכי פשוט שיש לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מפת דרך לקרוא את המציאות, פרשת והיה עם שמוע. אם שמוע תשמעו מצוותי אשר אנחנו, ונתתיו ישמכם ביתם וכו', ונתתים נכון, ונתים את ארצכם, ביתו ירום מלכוש, וספתה דגניך, הכל בסדר, סימן שאתם טובים. אם יש רעב, סימן שמשהו פה צריך להתעורר. אתם שופטים את השופטים, לא הבנתם. אתם לא מבינים שצריך לצמוח קומה חדשה. אני צועק אליי מלך, תבואו מלכות, מלכות צריכה לצמוח פה. לא הבנתם, בסדר. אבל עכשיו יש רעב בארץ. ואתם רואים שהקדוש ברוך הוא לא עובר למעשיכם, לא עושה במעשיכם. יש פה משהו חדש שצריך להיות. ואתם לא מסכימים להתרומם? אתם לא מקשיבים שיש פה משהו חדש שצריך לקרות? זה אלי מלך כבר מפיל אותו מהקרשים. הוא אומר, אני אמנם צריך להקים את המלכות. יש לי אידיאל גדול, תקשיבו טוב, זה יעזור לנו בסוף. יש לי אידיאל מאוד מאוד גדול, ולכן אני מחליט לעזוב את עם ישראל. יש לי חשבון. אתם יודעים מה החשבון של אלי מלך? שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהם. ממי? מהמון ומואב. ומואב, שהייתה חצופה ביותר, ממנה דווקא תבוא המלכות. אומר אלי מלך, אני לאן אני אלך? עד עכשיו תיארנו, כי אלי מלך היה קמצן, אז הוא הולך למקום של הכי קמצנים. עכשיו אנחנו רואים את זה באור אחר לחלוטין. אלי מלך, הוא רוצה מלכות. לאן הוא הולך? למקום שממנו מצאתי את דוד עבדי בסדום. חז"ל אומרים, הוא יודע את החשבון של שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהם, של עמון ומואב, שצריכים לצאת מעמון ומואב. הוא בשביל להקים את המלכות, הוא מתייאש מעם ישראל ואומר, את עם ישראל אני אצמיח, אבל מבחוץ לעם ישראל, מעמון ומואב. אני הולך לשדה מואב, ולכן הבנים שלו חונכו על ברכיו, על ברכי סבא, נחשם בן עמינדב, להיות מנהיגים, להקים את המלכות, ולכן מה עושים מחלון וחידיון? מתחתנים עם נשים נוכריות, לא סתם נשים נוכריות, אלא הבנות של עגלון. למה? כי יש יסוד גדול. כשאתה רוצה להוציא את התמצית, את הדבר הכי נקי מבין אופל, מבין דבר מסובך, מבין דבר כל כך תמה, אתה הולך למקום שבו המלכות מופיעה. זה יסוד גדול שגם שלמה המלך עשה אותו. עם מי שלמה התחתן? עם כל בנות המלכים. מסביר הרב בן היה, למה הוא התחתן עם כל בנות המלכים? מה, משה, מה, שלמה היה כזה תאוותן? שלמה זה מלך שהשלום שלו. זה מלך שמתקן את כל העולם במלכות שדי, זה מה שהוא התנסה לעשות. ולכן אומר שלמה, אני אכנוס אליי את הצד הנקבי של כל אומה. הצד הנקבי הוא תמיד יותר בעל הקשבה, ולכן אותו אני אכנוס אליי ואני יתהר אותו. וככה בעצם אני לא רק יהיה שלום אמיתי, כי כל הבחינות התעלו לבחינת. אומנם זה לא הצליח, זה עדיין לא היה ראוי. לכן שלמה נשב איתו את לבבו. זה היה מחשבת, כלומר, מה כן הייתה מחשבת שלמה? הפוך, שיקרה בדיוק הפוך. אבל לכן הוא תמיד לוקחים את הבנות של המלכים. כי במלך, כל המטרה של האומה, לאומה, כל אומה יש תפקיד. 70 אומות אין להם, יש להם תפקיד. איפה התפקיד הזה בא לביטוי בצורה הכי תמציתית? אצל המלך. כשרוצים לתקן את הנקודה של אותה אומה, לוקחים את הבת של המלך. ואותה הוא כונס לביתו פנימה. מחלון וחיליון חונכו על ברכי בית אבא, והם הולכים עכשיו להקים את המלכות מתוך מואב, מתוך החוצפה, מתוך העזות. הם הולכים למשימה בלתי אפשרית שלוש. אתם קולטים את האנשים המשוגעים האלה, זה בדיוק לעמוד מול הים? זה לא מאיזה אנשים שעוז רוחם לא עמד להם והולכים להסתאב ולהתבולל. זה אנשים שמתוך מבט כל כך עמוק, מתוך אליי תבוא מלכות, הם הולכים לעשות משימה בלתי אפשרית כדי להצמיח את המלכות, כי הם אומרים, מעם ישראל זה לא יצא. אבל זה טעות. זו טעות גדולה. כי אסור לעזוב את עם ישראל. אסור לעזוב. ומי אומר רבי שמעון? גדולי הדור היו. פרנסי הדור היו. זה אנשים גדולים, זה חטאים של גדולים. אבל הם עזבו את ארץ ישראל. הם עזבו את עם ישראל. אי אפשר בשביל שום חזון שבעולם, בשביל שום אידיאל גדול, לדלג מעל עם ישראל. אסור. צריך תמיד להיות עם עם ישראל. אז הדבר הזה עצמו כשלעצמו לא היה טוב. ולכן המחלון והכיליון קלו. אבל בעומק יש מישהו שמצליח להחיות את אותו ניצוץ. נעמי. נעמי תמיד הצד אנשי, טיפה יותר עדין, טיפה יותר מקשיב. מה היא שומעת? כתוב בפסוק, אצלכם זה במקור, מקור הרביעי, ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. תקשיבו טוב, כל פסוק פה, אני אומר לכם, כל אות, צריך לנשק אותה, לדייק בה. כל דבר פה זה קריטי, זה נבואה שנצלחה לדורות. הכל פה דברי אלוקים חיים. ותקום היא וקלותיה ותשוב משדה מואב. אישה ואים קלותיה משדה מואב. יש פה איזה משהו, מבינה את התהליך של השמיים, הם ירדו למואב. אבל תקשיבו מה היא שומעת. מה אתם שומעים? שיש אוכל בעם ישראל. יש אוכל, רצים לקחת אוכל. זה מה שכל אחד שומע. אבל מה היא שמעה? היא שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. זה מה שהיא שומעת. היא שומעת שכשיש רעב, אז חרף השם בכם, ולא עצר את, ועצר את השמיים. והיא שומעת, אותה אחת שיש לה הקשבה עמוקה, וכשיש צובע, אז הקדוש ברוך הוא יש לו רעות הדליבה בכנסת ישראל, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו, כי שמע שם כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אז היא שבה לשדה מואב, היא שבה לארץ ישראל. היא הולכת משדה מואב. ואז שתי הקלות שלה, נעשה תהליך של בירור עמוק. איזה צד ראוי לקנוס אל תוכנו? זה בדיוק התפקיד של התהליך שמעבירים את הגירים. נכון? שבועות, מתן תורה. אנחנו, בשביל להיכנס אל התורה, צריך מסירות נפש. מה אומרים לגיר? לא, לא מקבלים גירים בתקופה שעם ישראל בסבבה, בטוב, נכון? לא, עושים להם מבחנים. אומר לה, עמך עמי, תדעי לך שהעם שלנו יש לו הרבה הלכות. אלוקייך אלוקיי. היא אומרת לו, לא, אלוקים שלכם, תמיד. היא אומרת, תקשיבי, יש לנו הרבה מצוות קשות. אני איתך, אני איתך. אני עושה חסד בלי שום היגיון. ודווקא כשאין היגיון חיצוני, דווקא כשאין היגיון שכלי, שם קיים עומק ההיגיון. שם קיים עומק, עומק, עומק האמונה. שם קיים עומק הגאולה. זה מה שרות עושה. ומה רות עושה? רות מגיעה לארץ ישראל. אני אקצר את הסיפור. ואז רות מגיעה לארץ ישראל, הולכת לשדה בועז. ובועז הוא אחיין של אותה משפחת אלי מלך. זאת אומרת שהוא שייך לאותה מגמה של אלי מלך. אבל עכשיו אנחנו הולכים לראות תהליך אחר לחלוטין. עד עכשיו ראינו את אלי מלך, איך החזון הגדול של אלי מלך. הוא פרץ את כל הגבולות. הוא עזב את עם ישראל, הוא עזב את ארץ ישראל. בשביל החזון הוא עזב את הגבולות. אנחנו הולכים לראות דמות אחרת. בועז. בועזות. מה עושה בועז? בועז הצדיק והקדוש. כשהוא פוגש את קוצריו, אומר להם, השם עמכם. הוא קורא שם שמיים גם על המציאות החומרית. הוא חי את דבר השם בכל הרובדים. ואומרים חז"ל, ויוכל בועז ויש ויתב ליבו, אומרים חז"ל, בדברי תורה. כשהוא נמצא בעולם החומרי, ובו זמנית נמצא בכל החשבונות האלוקיים. הוא לא עוזב את המציאות. הוא מאוד מחובר לקרקע. הוא מגדל קרקע, יש לו קצירה, יש לו הכל, יש לו את כל הפרטים המציאותיים. אבל עם כל זה הוא קורא בשם השם. ואז מגיע הדבר לפתחו. בועז זקן, אין לו כנראה, אין לו עוד כמה ארבע שנים לחיות לבועז. ובועז הזקן הזה, אומרים לנו חז"ל, שביום שבו הוא בא על רות ואיבם אותה, הוא מת. שזה אפילו מדרש פלאי. אז בועז בן אדם מבוגר, ופתאום חז"ל מספרים לנו שהיא והיא בחצי הלילה, נכון, נעמי, כמובן שהיא יוזמת של כל המהלך, היא אומרת לו, לכי תחפשי לך גואל, קרוב האיש, הוא מגואלנו, הוא נעמי מודע לאישה. נעמי כל הזמן מחוברת, שמתם לב, נעמי כל הזמן שומעת, היא מאחורי הקלעים, היא אישה צדיקה, היא בערכתי הבית, לא שמעו אותה, אצל המלך ושבאשתו, היא ישבה בבית, אבל היא הקשיבה קשב רב לבית הזה שהיה לה. היא לא עזבה את הבית הקודם, מתוך הבית הקודם היא מקשיבה לטעויות שהיו שם והיא מיישמת אותם. היא אומרת, אני הולכת לגאול את הבית הזה, אני הולכת לגאול. ונעמי מודה לאישה, היא שולחת את רות, רות, יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים להקים את השם של הבית שלנו, לכי, לכי לגורן. ואז בגורן, שם הוא מודד לה שישה שעורים, ונכון, הוא מודד לה שישה שעורים שם. אני מגיעה בגורן, אבל קודם כל בחצי הלילה, במקור חמש לפניכם, והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. חז"ל אומרים לנו, כתוב בגמרא בסנהדרין, מהי ויחרד האיש וילפת? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מלמד שנעשה בשרו לפתות לפתות. מה הכוונה? זאת אומרת שהיה לו כל כך קשה לעמוד ביצרו, היה בשרו לפתות לפתות, זאת אומרת שהיה לו כישוי מאוד גדול באותו שלב שהיא בא למרגלותיו, הוא רואה אישה שוכבת למרגלותיו. ומה הוא אומר לה? תקלו איזה פלא. והוא אומר, מי את? מה זה מי את? מה זה מי את? הוא יודע מי זאת. אז מה הכוונה? בלילה, נכון? מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך. אבל יכול להיות שכמובן שמי את, כמובן בפשט הוא לא רואה אותה, אבל בעומק הוא אומר, וואו, מי את ביתי? איזה גודל, לא האמנתי שאת תלכי לרומם את הבית הזה, אני לא האמנתי, אני עד עכשיו ראיתי את הצניעות שבך, עד עכשיו ראיתי איזה חסד יש בך, איך את עושה חסד עם נעמי כלתך, אבל עכשיו, חמותך, אבל עכשיו אני מבין שאתה תחסך, אך מי את? איזה גודל התרות. ואז היא אומרת, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. היא אומרת לו, יש לנו יותר הלכתי, אתה גואל, אני זקוקה לאיבום, תגאל אותי, תגאל אותי. והוא אומר, ברוכת להשם ביתי, אתיו את חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים ממדל ועם השיר. שימו לב מה הוא אומר לה, את אתיו את חסדך, אתיו את חסדך האחרון מן הראשון. מה זה החסד הראשון? לעזוב את כל מה שהיה לה לפניכם, לעזוב את הארמון של הנסיכות שהיה לה אצל עגלון, וללכת אחרי נעמי ולפרנס אותה, זה היה החסד הראשון. החסד השני, להיזקק לאיבום, זה חסד יותר גדול. למה זה חסד יותר גדול? חסד, אנחנו יודעים מה זה חסד, לתת בלי גבול, בלי תפיסה, לכאורה זה היה החסד הראשון שהוא עשה עם נעמי. לא, אומר בועז, החסד האחרון יותר גדול מן הראשון. מה זה מין? מתוך הראשון. לא יותר ממה יתרון, לא יותר גדול ממך, אלא זה יותר גדול בזכות כל המסירות נפש שלך. את הולכת להצמיח את החסד האחרון הזה. מה זה החסד האחרון? את הולכת ליסוד איבום. מה הכוונה? את הולכת להחיות את אותו בית של מחלון וחיליון, את אותו יזמה של אלימלך שאמר אליי תבוא מלכות, את הולכת להקים, את הולכת לרומם את זה. זה החסד האחרון, זה בהרבה יותר גדול, בהרבה יותר עוצמתי, בזכות החסד הראשון. ואתה ביתי אל תיראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיילת. אל תדאגי, כולם יודעים שאת לא פרוצה, כולם יודעים שאת אשת חיל טהורה וזקה. ואתה, תסתכלו איזה גבורה של בועז, תסתכלו, זה החידוש של בועז. ואתה, כי אמנם כי אם גואל אנוכי, באמת יש לנו את צדקה הלכתית, אני גואל, אני קרוב משפחה, עוד מעט ניגע איך זה מסתדר מבחינת איבום, וגם יש גואל קרוב ממני, אני אחיין של אלימלך, אבל יש אח לאלימלך, הוא יותר קרוב. קוראים לאח הזה, איך קוראים לו? אין לו שם. פלוני אלמוני, סורה שבא פה פלוני אלמוני. מה זה שם? שם זה המהות של האדם. אין לו שם. עוד רגע נראה. אז פלוני אלמוני קרוב יותר. יש גואל קרוב ממני. לי נהיה לילה. הפסוק הזה זה גבל, זה כל הגאולה פה התמונה. אתם יודעים? הגרא אומר פה, כל הגאולה רמוזה פה. לי נהיה הלילה. בגלות. ככה זוהר הקדוש גם דורש את הפסוק הזה. והגרא אומר שרמוז פה כל התשח, שתה תשח רמוזה פה. לי נהיה לילה. והיה בבוקר, אם יגלך טוב, יגל. ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי חי השם שכבי עד הבוקר. יש פה שתי אפשרות איך לקרות. כלומר, וגלתיך אנוכי, כאילו אנוכי, חי השם, לשון שבוע שכבי עד הבוקר. אבל הזוהר הקדוש אומר שכל הפסוק הזה, מוטי, כל הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא אומר אותו. אומר הפסוק, ליני הלילה, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, תליני הלילה, בגלות, בחושך, שצריך הרבה אמונה, והיה, אני אכפוץ השם לגואלך, אם תעשי מצוות, מצוין. ואם לא, אנוכי יגאל אותך, גם בלי מצוות, בחמה שפוחה אם לא חליכם. חי השם שכבי עד הבוקר. שכבי עד הבוקר, מפה הרמז שנת השח, אחרי זה ישלח לכם את זה בקבוצה, יש שם איזה רמז מדהים, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. מה הוא בעצם אומר? אתה שמתם למה קורה? ויחרד האיש וילפת, נעשה בשרו לפתות לפתות. יש לו תירוץ הלכתי לעשות את אותו מעשה, ליבם. אומר לו, שכבי עד הבוקר. מה זה עד הבוקר? הוא לא שולח אותה באמצע הלילה. שכבי עד הבוקר. מה זה עד הבוקר? עד הבוקר, אנחנו מכירים את עד הבוקר הזה. כתוב בפסוק, כה אמר השם, בית דוד, דינו לבוקר משפט, והצילו השוק מיד עושקו. מלכי בית דוד דרכם בקודש הייתה לדון בבוקר. בבוקר הכל ברור. לכל דבר יש פרופורציה. אני רואה מה המרחק ביני לבין הדבר. אני רואה שיש ערכים משתנים. אני רואה שיש תפקיד לכל דבר. זה דרכם של מלכי בית דוד. ללון עד הבוקר, ורק בבוקר שהכל ברור כבוקר. רק אז אנחנו דנים. ואז בועז בגבורתו עולה השער ולוקח את הסנהדרין. הסנהדרין זה השער. זאת אומרת, בועז אומר ראשי הסנהדרין, מראש הסנהדרין, אומר אני לא פוסק לעצמי, אני רק דן כשהכל בבוקר, הכל נהיר. האדם בלילה, הכל, האדם מהווה פרופורציות. הוא עכשיו בחרד האיש וילפת ונסרון עשה לפתות לפתות בקלות. הוא אומר זה מותר לי, אני עושה הכל בסדר. לא. דרכו של בועז, שהחזון הגדול הוא לא סותר את הגבולות. הוא לא סותר את הגבולות. כל דבר הוא בגבול. יש לו חזון עצום. יש לו חזון נפרט. יש לו חזון לבועז. המלכות. הוא שייך לאותו בית. הוא רוצה את המלכות. והוא יודע שהבית הזה, האיבום, המשמעות של האיבום של רות, הוא יודע מה המשמעות של זה. הוא מבין את כל המהלך של אלימלך, לכן הוא כל כך מתעקש לייבם. לכן הוא אומר, אם לגלך אנוכי... אבל יש את פלוני אלמוני. מי זה פלוני אלמוני? יש פה שיטה שלישית. פלוני אלמוני זה שיטה שלישית בסוגיה של איך מתנהלים ביחס בין חזון לגבולות. מה אומר פלוני אלמוני? עוד רגע אני אסביר. בין חזון וגבולות. מה הכוונה? בואו נראה את פלוני אלמוני. הפסוקים הבאים. ויאמר לגואל, הם קמים בבוקר, הולכים לסנהדרין, ואז הם מזמנים את הגואל, את פלוני אלמוני, ואומרים לו, ויאמר לגואל, בועז אומר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, יגלה אזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, אגידה לי וידע כי אין זולתך לגלול, ואנוכי אחריך, אני אחרי יגאל. אז הוא אומר, אנוכי יגאל, ויאמר אנוכי יגאל, אני יגאל, אין בעיה, אני אקח את השדה, הכל בסדר, שדה אני מוכן לקחת. ואז מגיע הפסוק. ויאמר בועז, תדע לך, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומת רות ומביאה אשר המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. תדע לך שזה אומר עוד משהו לגאול את השדה. זה לא רק זכויות לקחת את השדה, זה גם חובה לעשות איבום, להקים שם המת על נחלתו. יש נחלה, יש לכל אחד את האות שלו בתורה, את החלק שלו בארץ ישראל, יש לו גם כל אחד את החלק בעם ישראל, ואת החלק הזה צריך להקים. אין מת שנכחד, צריך להקים את שם המת. אתה מוכן בו זמנית שאתה לוקח את הנחלה גם להקים את השם? ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול, פן אשחית את נחלתי, גאל לך את גאולתי, אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. מה אומר הגואל הזה, אותו פלוני אלמוני? אומר, אני לא יכול, כי זה יפגע במשפחה שלי, יפגע בנחלתי, זה יפגע בי להכניס את רות לבית. אז יש לנו פה שלוש שיטות. יש לנו את שיטת אלימלך. אלימלך אומר, יש לי חזון עצום וגדול, ואני בשביל החזון הזה פורס את כל הגבולות ואת כל הגדרים, עוזב את עם ישראל, עוזב את ארץ ישראל, העיקר לרומם את החזון הגדול הזה. יש לנו בצד השני את פלוני אלמוני, גם הבן של נחשון בן אמינדב. הוא אומר, יש חזונות, אבל החזונות פורסים את הגבולות, זה לא טוב. אני בגלל הגבולות לא מוכן לרומם את החזון, בדיוק הפוך מאלימלך. אבל יש לנו, מה? יכול להיות, עוד רגע נגיד, אולי ניגע בזה גם. אבל יש לנו שיטה שלישית. אותו פלוני אלמוני נמחק שמו, כי מי שלא רוצה להקים את השם, אז הוא בעצם מתכחש למהותו עצמו. כי לא סתם מזדמן שאתה תהיה הגואל, זה חלק מהמהות שלך להקים את שם המת. ואם אתה מפספס להקים את שם המת, אז שמך עצמך מחקת מן הספר. אתה פלוני אלמוני, זה לא רק עונש חיצוני, כנס, לא מזכירים את השם שלך. אתה עשית את זה בעצמך. מעצם התכחשותך לשמך, למהות שלך, אתה הכחשת את השם של עצמך. אבל יש לנו את בועז. בועז שבו עזות, בו עזות שקדושה, אבל יש לו גם גבולות. זה בועז. בועז זה צדיק, יש לו חזון אדיר. אבל את החזון הזה הוא יוצא לידי להציב בתוך הגבולות ולא לבקוע אותם. החזון לא מטשטש את הגבולות, והגבולות לא מונעות ולא מקשלות את רגלי החזון. את שתיהם הוא מקיים בחוברת. ומשם יוצא דוד המלך. משם יוצא המלכות, מאותו נחשון בן עמינדב, שפרץ וקרא את הים, קרא את כל הגבולות עם החזון האדיר שלו. קרא את הכל, קרא את הים. באים הבנים שלו ונחלקים לשלושה מחלוקות, ומתוך בועז שיודע איך לתמם את החזון עם הגבולות, משם יוצא דוד. אנשים חושבים, לא יבוא עמוני, נכון? שם כתוב הרי כל הסיפור, לא יבוא עמוני ומואבי ביקל השם לעולם, נכון? אז מה פתאום עכשיו, אם עד עכשיו זה היה נכון שתפסו שגם הבנות לא יכולות להיות, אז מה יש בתורה שלנו חס ושלום תמורות? מה יש שינוי? מה זה, התורה משתנה, חס ושלום, פתאום, המוני ולא המונית? אומר הרב בארפילי תואר, מסביר הרב קוק, חס ושלום שבתורתנו יש תמורות. חלק מההשגחה העליונה הייתה שבדור של רות דווקא ייחשף הנקודה הזאת של המונית ולא, המוני ולא המונית. חלק מהשגחת השם עלינו זה דווקא הנקודה הזאת שזה ייחשף, דווקא זה שם. זה היה תמיד נכון. רק שהשגחת השם זה לחשוף את זה דווקא בדור הזה, המוני ולא המוני. דרך אגב, הדבר הזה, הסוגיה הזאת הייתה קיימת עד ימיו של דוד. מי שמכיר את דוד וגוליית, דואג האדומי, כולם שואלים כשהוא מכה אותו, בן מי זה האלה? מי זה? חז"ל מספרים לנו שהם יודעים טוב מאוד מי זה, הוא מנגן אצלו בארמון כל יום, מה זה מי זה האלה? אומרים חז"ל שדואג האדומי, היה תמיד הדואג האדומי, שדאג להזכיר, הוא בא מרות. ורות היא בכלל לא ראויה להיכנס בכנסת ישראל, עד שהוא מגיע המסע בין יתר ונועץ חרב בבית המדרש ואומר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. זה שמואל הנביא שהיה שלו היה ביום ירושלים, הוא מרומם את קומת המלכות והוא אומר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. למה? אומר המסע בין יתר, דרכה של אישה, לא אין דרכה של אישה לקדם בלחם ובמים. והם נהנשו על זה שלא קדמו אתכם, וזו אישה בכל מקרה דרכה לקדם. ולכן הם לא נהנשו. והצד הנקמי שלהם הוא טהור, והוא נכנס. ומזה נולד המשיח. מזה, מהחזון האדיר הזה, שהוא מתקיים בתוך הגבולות ולא שורר אלו את אלה. זה רצון בעזרת השם שנזכה לביאת משיח, תזכנו במהרה בימינו.